שלום. מה ההבדל בין ספירת העומר לספירת הגומר? שתי תשובות. אחת, זה שספירת העומר היא הולכת ועולה. יום ראשון לעומר, יום שני לעומר, 20 יום, 30 יום. ספירת הגומר זו ספירה לאחור, שהולכת ויורדת. תשובה שנייה, שספירת העומר לפעמים קורה ששוכחים יום. בספירת הגומר שסופרים התלמידים לקראת החופש הגדול, אין חשש שישכחו אף יום. אבל אם נהיה קצת יותר רציניים, יש שאלה שתמיד הטרידה אותי. מה זכתה ספירת העומר מכל המצוות שמתייחסים כלפיה בכזאת חגיגיות? האם אתם מכירים עוד מצווה שלפני שעושים אותה כולם נעמדים ושרים הנני מוכן ומזומן? לא מצא, לא סוכה, לא תפילין, לא שבת. אין מצווה שיש כזאת חגיגיות וכזאת שירה והנני מוכן ומזומן. למה? אני רוצה לשאול שאלה שנייה. אנחנו מתקרבים אל יום העצמאות. ואנחנו באמת חוגגים ושמחים ומודים על היום המיוחד הזה. רק יש בעיה קטנה שלא תמיד שמים לב אליה. שיום העצמאות יוצא בתאריך הלא נכון. למה? אנחנו נוהגים להגיד הלל ביום העצמאות, על בסיס הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ז שאומרת, על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, לכשנגאלים אומרים אותו את ההלל על גאולתם. כלומר, כל צרה שבאה עלינו, אם נגאלים, ניצלים ממנה, אומרים על זה הלל הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שביום העצמאות לא נגאלנו מצרה. זה היום שבו התחילה הצרה יותר גדולה. היום שבו הכריזו על מדינת ישראל, זה היה היום שבו פרצה מלחמת העצמאות. אם כבר היה מתאים להגיד את ההלל אולי ביום שבו נסתיימה המלחמה, אבל היום שבו התחילה? אני אתחיל מהשאלה השנייה. כשאנחנו מסתכלים היום במבט לאחור על הכרזת המדינה, זה נראה לנו הדבר הכי מתבקש ופשוט בעולם. ברור, מדינת ישראל זה דבר שצריך להיות. האמת היא שאם אנחנו היינו שם באותם הימים, לא נעים להגיד, יש סיכוי לא רע שאנחנו היינו מצביעים נגד. למה? כי לעשות את הצעד הזה ולהכריז על המדינה בנתונים שהיו באותם הימים, זה היה פשוט מטורף. זה היה כמעט מעשה של התאבדות. זה היה מהלך מסוכן, לא ריאלי. ערבים אימו שברגע שתהיה הכרזה על המדינה, זה יהיה הסוף של היישוב הקטן שהיה פה בארץ. הם אימו, מה שהיטלר לא סיים, אנחנו נגמור את העבודה. וגם חברינו בארצות הברית אמרו, אנחנו ידידים שלכם, אבל לא כדאי לכם, זה לא הזמן, אין לכם סיכוי נגדם, אנחנו לא נתמוך בכם, זה לא ילך עכשיו. מספרים שכשבן גוריון שאל את הרמטכ"ל שלו, יגאל ידין, אם אכן נכריז ותפרוץ מלחמה, מה הסיכוי שלנו לשרוד? הוא אמר לו 50-50. וגם על זה אומרים שהוא היה אופטימי. אבל תבינו, 50-50 זה אומר ש-50% סיכוי שננצח. מה היה המחיר? לא ברור. יכול להיות מחיר מאוד גבוה. ה-50 השניים זה אומר שיושמד היישוב היהודי שבארץ. אלה ששרדו ממאורעות השואה וניצלו וברחו לפה, אז כאן יחסלו אותם. איזה מעשה מטורף זה. לקום ולהכריז, לעשות הימור שכזה על חיים של כל כך הרבה אנשים. ובכל זאת זה קרה. ואיזושהי רוח של גבורה, של אומץ, של אמונה, הופיע בראשי העם באותם הימים, וגרמה להם להבין שצריך להעביר דף בהיסטוריה. ומשהו חדש צריך להתחיל. אי אפשר להמשיך כמו שהיה עד עכשיו, צריך פה לבנות משהו אחר, למרות הסיכון, למרות המחיר, עכשיו זה צריך להיות. אחת הקללות שכתובות בפרשת הקללות שיש בתורה, זה קללה שאומרת, ורדף אתכם כל עלה נידף, ולא תאמין בחייך. הפחד הזה, חוסר הביטחון, הרגשה של חוסר אונים, שבאמת ליוותה את עם ישראל במשך אלפי שנים, זה אחד המאפיינים של היהודי הגלותי. ופתאום קרה פה משהו אחר. עם ישראל נעמד על רגליו ומכריז, אנחנו עומדים ברשות עצמנו, אנחנו נכריז פה מדינה, ואנחנו נלחם, ואנחנו נאבק, ואנחנו ננצח. וזה עבד. והרוח הזאת שפיימה בהם, שמכוחה גם המשיכו וניצחו והתאמצו והתגברו, זה הדבר המדהים שקרה ביום הזה של יום העצמאות. ההבדל הבולט בין העולם הזה לימות המשיח, זה לא שעכשיו כל בדרך הטבע ואז יקרו ניסים גדולים. הרמב״ם פוסק את דברי הגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות. מה שהופך את התקופה, את העידן הזה לימות המשיח, זה לא שיהיה פה ניסי ניסים ומלאכים משמיים מסדרים לנו את העניינים. לא. ההבדל הוא שיעבוד מלכויות. האם עם ישראל הוא תחת שלטון אחר, הוא מנוצל, הוא נשלט, או שאנחנו עומדים ברשות עצמנו. יש ממשלה יהודית, יש צבא יהודי, ואנחנו קובעים, ואנחנו מנהלים את החיים שלנו. לא קל ליצור שינוי כזה. לעבור ממצב של ורדף אתכם כל עלי נידף, הפחד, חוסר הביטחון, לבין העמדה האמיצה, המתגברת, הבטוחה בעצמה. תשאלו את משה רבנו. אם הוא חשב שהמשימה הקשה הייתה להוציא את ישראל ממצרים, לשכנע את פרעה לשחרר אותם, הוא מגלה שיש דבר הרבה מאוד קשה, הרבה יותר קשה. והוא לגרום לישראל להבין שהם יצאו ממצרים. וכמה הוא סובל במדבר כשכל פעם הם אומרים, אולי נחזור למצרים, וזכרנו את השומים והבצלים, ולמה הבאת אותנו לפה, אנחנו רוצים לחזור. הם לא השתחררו באמת. לעשות את הסוויץ' הזה, את המעבר מהגלות, מהשיעבוד, ללהיות בני חורין, זה מהפך. זה כמעט נס שצריך לקרות כדי שיהיה אפשר לעשות את זה. מה שקרה ביום העצמאות, שעליו אנחנו מודים ומכירים ומשבחים, שעליו אנחנו מתכנסים כולנו ומודים להשם בהלל ושבח, זה המהפך הזה. זו אותה רוח גבורה שירדה משמיים. אותו שפע, אותו ביטחון ואמונה שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכנו, בראשי העם שעמדו והכריזו קבל עם ועולם, תחי מדינת ישראל. זה הרגע שבו בעצמות היבשות, כמו שמתאר הנביא יחזקאל, נכנסה בהם רוח. אותה רוח של אמונה, של אומץ, של גבורה. חיינו, נהיינו לעם. זה מה שקרה ברגע הזה. אני רוצה לספר לכם סיפור. זה קרה לפני כמה שנים. ישבתי אז בספרייה של שיבת מרכז הרב בירושלים. ובשולחן, לידי, ישבו שני בחורים ושוחחו ביניהם. ואחד אמר לשני, אתה רוצה לשמוע סיפור? שני אמר, כן. הוא סיפר לו את הסיפור הבא, ואני יושב בצד ושומע. מעשה בבעל שם טוב, שחלם לילה אחד חלום. ובחלום הוא נפטר, ועולה לגן עדן. ושם הוא רואה מי האדם שאיתו הוא זוכה, מי יהיה במחיצתו ביחד שם למעלה, בגן עדן. אבל שם טוב מקיץ משנתו ואומר לעצמו, אני חייב לדעת מי זה. מי האדם שיהיה ביחד איתי, במחיצתי, בגן עדן, אחרי 120. ויש לו את השם, והוא מזמן לו שניים מבחירי תלמידה ושולח אותם. לאיזושהי עיירה בקצה הארץ, ששם גר אותו יהודי מיוחד במינו, שזוכה להיות עם הבעל שם טוב הקדוש, לא דבר פשוט, לטעות על קנקנו. והתלמידים יוצאים לדרך, ובמשך שבועות צועדים, עד שמגיעים אל אותה עיירה בקצה המדינה. וכשהם מגיעים, היהודי הראשון שהם פוגשים אותו, הם שואלים, מי זה פה הצדיק רבי יצחק? הוא אומר להם, מצטער, אין פה אחד כזה. מוזר. שואלים עוד יהודי, מי זה? רבי יצחק הצדיק? לא מכיר. הם אומרים לעצמם, צדיק נסתר. ודאי אחד כזה שכל כך ענה ומסתיר את גדולתו וצדקותו. מחפשים, בולשים, שואלים, אף אחד לא יודע. בסוף איזה אחד אמר להם, אין פה רבי יצחק, יש את יצחק שואב המים. אמרו, או, מצאנו. הם מופנים אל הבית שלו, בקצה העיירה. והם מגיעים עם בית פשוט, עני, מת לנפול. דופקים בדלת, מתרגשים, אוחזת אותם. ציפייה גדולה לפגוש מי יהיה במחיצתו של הבעל שם טוב. ושומעים קול מבפנים, מי זה? הם אומרים, אנחנו פה יהודים, אורחים, אפשר להיכנס? נפתח את הדלת. ובדלת לא עומד אדם, עומד הר אדם. ענק, שמן גדול בחיים שלהם, הם לא ראו דבר כזה. מי אתם? אומרים, אנחנו פה עוברי אורח, אנחנו מסתובבים. מי אתה? הוא אומר, אני יצחק, שואב המים, מה אתם רוצים? אומרים, אולי אפשר איזה יום יומיים ככה לגור פה אצלך, אנחנו נשלם לך על הכל, אנחנו צריכים איזה מקום לישון? מוצאים את הכסף, אומר להם, טוב, אתם שם. מסדר להם איזה חדר צדדי, פינה בבית, והם עוקבים בדחיל ורחים אחרי כל הליכותיו של רבי יצחק. יום, לילה, שמים לב לכל צד ושאל, לא קולטים שום דבר שיכול להסביר למה בן אדם הזה אמור להיות עם הבעל שם טוב. שואב מים פשוט, גס, המוני, לא מתפלל, לא מניח תפילין, לא מברך, שום דבר של מצוות וקדושה לא עושה. רק דבר אחד מאוד בולט אצלו, בכל הזדמנות שיש, הוא אוכל. ארוחת בוקר, ארוחת 10, ארוחת צהריים, ארוחת 4, ארוחת 6, ארוחת לילה. בשר, ביצה, גבינה, בצל, זיתים, לחם, מעמיס על השולחן ובולס. לא מבינים, למה, איך, מה זה קשור? בלילה, כשהם שוכבים על מיטותיהם וסימני השאלה מנקרים במוחם, פתאום הם שומעים רחש מהמטבח. אומרים לעצמם, עכשיו הוא קם לעשות תיקון חצות, לבכות על גלות השכינה. הם מציצים מאחור המנעול ומגלים שאכן יצחק שואב המים קם, אבל לא בשביל להתפלל. לא בשביל לבכות על גלות השכינה. נכון, בשביל לאכול. והוא מוציא מהמזווה, מעמיס על השולחן ומתחיל לאכול ולאכול ולאכול. 3 ימים הם נמצאים בבית שלו ואין פתרון לתעלומה. בסופו של דבר הם מרימים ידיים. לא יודעים, אין לנו מושג. לפני שהם נפרדים ממנו לשלום, אחרי שהם שילמו על האירוח, הם לא מתגברים על הסקרנות ואומרים, סליחה שאנחנו שואלים, אבל למה אתה אוכל כל הזמן? ואז הוא אומר להם, אני אגיד לכם למה. כי כשאני הייתי ילד קטן, אז זה הפרעות של הקוזקים, והם עברו מעיר לעיר ומכפר לכפר, והרגו ורצחו ופשעו. והם הגיעו גם לכפר שלנו, ואנחנו מהר מהר התחבנו. והם נכנסו אלינו הביתה, והם תפסו את אבא שלי, שהיה עטור בתפילין ועטוב בתלית. ואני הייתי קטן, התחבאתי שם מתחת המיטה, בן 5, הם לא ראו אותי. והם אחזו באבא שלי והם הציתו בו אש. ואבא שלי נשרף שם על קידוש השם כשהוא קורא שמה ישראל. אבל אבא שלי היה בן אדם קטן, נמוך. אף אחד לא ראה בכלל, אף אחד לא שם לב למה שקורה פה. ואני שהתחבאתי שם מתחת המיטה, נדרתי באותו רגע נדר. ואני נשבעתי שאני אגדל יום אחד. ואני אוכל, ואני אוכל, ואני אשמן, וגדול, וענק. עד שאם יבואו הקוזקים לבית שלי ומשרפו אותי באש, בכל המחוז יראו לפיד אש ענקי. ויראו שיש פה יהודי שנשרף על קידוש השם. זה היה האדם שזכה להיות עם הבעל שם טוב ביחד בגן עדן. יהודי פשוט, אבל תראו כמה, אין דבר כזה יהודי פשוט. אני סיפרתי לכם את כל זה בשביל המשפט הבא. אז יושבים שם בספרייה של ישיבת מרכז הרב, ובחור אחד מספר את הסיפור הזה לבחור השני. ואז הבחור השני אומר לו, אני לא מבין את אותו יהודי. אם אני הייתי במקומו, הייתי אומר שאני אוכל, ואני אוכל, ואני הגדול, וענק, ועצום, כדי שאם יבואו הקוזקים, אני אראה להם מה זה. אני אלמד אותם מה זה להסתבך עם יהודי. ואני הייתי בצד, ושמעתי באותם המילים, את אותם המילים, ואמרתי לעצמי, וואלה, קרה פה משהו. ואם עד לפני כמה עשרות שנים, יהודים היו בגלות, ופסגת השאיפות של יהודי היה יכול להיות להישרף על קידוש השם. היום יש פה יהודי שרוצה לחיות על קידוש השם. ואם מישהו צריך למות, שהם ימותו. אנחנו נחיה ואנחנו נפעל ואנחנו נקדש את השם בחיים, ומי שיבוא לפגוע בנו הוא זה שישלם את המחיר. זאת בשורה, זה מהפך, זה מתנה משמיים. דור אחר, נשמות אחרות, ולו על זה, לא צריך להגיד הלל ביום העצמאות. אבל אחרי כל זה, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. יום העצמאות עם כל גדולתו, כמו שניסינו פה קצת להסביר, הוא השלב הראשון. חז"ל אמרו, ואנחנו מזכירים את זה בתפילה, והולך אתכם קוממיות, אמרו חכמינו שתי קומות. כי הבנייה של עם ישראל, יש בה מעבר לשלב הראשון. השלב של פסח, זה שלב של יציאה לחירות, השתחררות מכבלי המצרים המשעבדים, אבל לא נשארים בפסח. 49 יום לאחריו יש את חג מתן תורה, חג השבועות שבו אל תוך הגוף הגדול הזה של עם ישראל יורדת נשמה, נכנס התוכן שזאת התורה, ויש שלשלת שמחברת אותם, וזו ספירת העומר שאנחנו עומדים לספור כל יום, 1, 2, 13, 25, לא לנתק, לא לשכוח אף יום, כי חייבים לחבר בין הדברים ולהגיע מפסח ועד שבועות. בחודש הזה, חודש אייר, יש גם שתי תחנות. תחנה הראשונה זה יום העצמאות. זה היום שבו זכינו במדינה. אבל זכינו בתחנה נוספת, מכפחד באייר יום ירושלים. היום שבו שוחר הר הבית, עם כל מה שזה מסמל בשבילנו, קדושה, בית מקדש, השראת שכינה. איפה נמצא עם ישראל? הוא נמצא איפשהו בדרך, בין שתי הנקודות האלה. אין כמעט משפחה ישראלית שלא יושבת סביב שולחן הסדר, הרבה פחות חוגגים את חג השבועות. רבים מאוד מציינים את יום העצמאות בצורה כזו או אחרת, דתיים ושאינם דתיים. הרבה פחות אנשים חוגגים את יום ירושלים. האמת היא שגם כל אדם באופן אישי עובר את התהליך הזה, שמתחיל מבניית האישיות, המסגרת, הכוחות הפיזיים, אבל על גבי זה צריך תוכן, צריך אמונה, צריך ערכים, צריך נשמה, צריך תורה שתנחה את הדרך. ואדם כל הזמן צריך לשאול את עצמו, כמה היום לעומר? בספירה הפרטית שלי. אם אני סופר היום את מה שספרתי אתמול, זה פספוס. אם יש יום שלא ספרתי אותו, זה מקלקל את כל הספירה. כי כל יום הוא חשוב, כל צעד הוא משמעותי. אנחנו רוצים לצאת ממצרים, ואנחנו רוצים גם לקבל תורה. אנחנו רוצים מדינה, אבל אנחנו רוצים גם בית מקדש, ואנחנו לא מוכנים להיעצר בדרך. בעזרת השם, ביום עצמאות נתאסף כדי לשבח, להודות ולהלל להשם על כל מה שקיבלנו. אבל עם כל ההודעה על מה שיש, אנחנו לא מסתפקים במה שיש, ואנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים גאולה שלמה. הייתה התחלה, רוצים מעבר לזה. משיח בן דוד, בית מקדש, השראת שכינה, במהרה בימינו אמן. להתראות.